خلاص تايه.
ليش نوقيم يتعنوه تشيني بحمشي بشيني أحر بيسح وشين أحر السقوت ومتينيم عد شي عبور كحوليش نيسان بششري بهذا متعنيم ונוהגים שזו לסע שעה בין פסח לעצרת על דג לעומר מפני שבאותו הזמן מתו תלמידיו של רבי עקיבא אבל להרס וקדש אפילו למה ונשואים למה משקפץ וכנס אין עוד שימותו הגהם מדג לעומר ואילך הכל שרה נוהגים שזו להספר על דג לעומר שאומרים שעד פסקו מלמות ואין להספר עד יום למדל את העומר בבוקר אלא אם כן חד ימלג בערב שבת שאז מספרים בו מפני כבוד השבת. הגהם דעות אלו אין נוהגים כדבריו, אלא מספרים בדג לעומר עצמו, ומרגים בו קצת שמחה ואין עומד בו תחנונים, ואין להספר על דג לעומר בעצמו ולא מבערב. ומי שמחד ביום ראשון, נוהגים להספר ביום שישי לכבוד שבת. ומי שהוא בעל ברית, או שמל את בנו, מותר להספר בספירת העומר לכבוד המילה. ויש נוהגים להסתפר בראש חודש אייר ותעפו בידם, הגהה, ומהרבה מקומות נוהגים להסתפר עד ראש חודש אייר, ואותם לא יסתפרו מלג בעומר ואילך, אף פי שמותר להסתפר בלג לעומר עצמו. ובכן מרן אומר, יש נוהגים לתענות שני וחמישי ושני אחר הפסח, וכן אחר הסוכות, וממתינים עד שיעבור כל חודש ניסיון ותשרי. הטעם לזה, בגמרא במסכת קידושין, לפה, סקבה ושתה רגלה. הקלקול של כל השנה כולה, בעבירות, זה בימי הרגל. בימים שבני אדם פנויים ממלאכה, לא תלמידים במלאכתם, אז הולכים אחר כך לשמוח אנשים ונשים בערבוביה ובאים לזה תקנות, באים לזה עבירות. לכן נוהגים להתענות שני וחמישי ושני שאחרי החג, שכל ישראל ערבים זה לזה, כדי לכפר על עוונם של ישראל. מצאו סמך לזה בספר איוב, כמו שכתוב שמה, ויקי הקיפו ימי המשתה ויעל עולות כמניין כולם, כמספר כולם, אמר אולי חטאו בניו וברכו אלוהים בלבבם. זאת אומרת, כשהיו עושים בניו ובנותיו של איוב היו עושים משתה, היו אוכלים, שותים ושמחים, והיה חושש אולי בתוך השכרות שלהם, בתוך המאכל ומשתה שלהם, באו לידי עבירה, היה תקף אחרי זה, היה הולך ומקריב קורבנות כדי לכפר עליהם. אז לכן בשביל זה נהגו, בעיקר בארצות אשכנז וצרפת, לעשות תעניות האלה, שלוש תעניות, שני וחמישי ושני. זה לא אומר זה נחלת הכל, אלא יחידים, יחידי סגולה, נוהגים בתענית הזה כדי לכפר על עוון עם ישראל. יש טעם נוסף לכך, בימים אלה, חודש תשרי וחודש ניסן, הם ימים ששינוי מזג האוויר הוא חדשים לבקרים. כל יום יש שינוי מזג האוויר. לא תדע את העצים שלך. פתאום חם, פתאום קר, פתאום רוח, פתאום גשם, פתאום שמש. כיוון שהאוויר הוא לא יציב, אנשים שהם מזגם חלש, לא כל כך בריאים בגופם, עלולים חס ושלום לחלות, ואולי גם להסתכן. בפרט תינוקות שהם חלשים בטבעם, בשינוי מזג האוויר יכול להשפיע עליהם לרעה. לכן אנחנו מתפללים עליהם שהקדוש ברוך הוא ישמור את בריאותם, ישמור את נפשותם, וזהו הטעם שנוהגים לעשות תעניות, מתחננים לבורא יתברך ביום התענית, להתפלל לקדוש ברוך הוא שישמור בריאות עמו ישראל. וגם כן טעם נוסף, למה עושים את התענית הזה תקף אחרי תשרי ואחרי ניסן? כדי שאלה הימים האלה הם לא יציבים, מבחינת מזג האוויר, שלא מזג האוויר משפיע לרעה אנשים לא כל כך בריאים, ולכן מתפללים לקדוש ברוך הוא ביום של תענית, ביום שאדם נכנע לבבו ושב בתשובה שלמה, תפילתו מתקבלת יותר ברצון. זה הטעם שעושים את התעניות האלה. התעניות האלה לא פשטו במדינות ספרד. מרן מדגיש את זה שכך נהגו באשכנז ובצרפת, ויש כאלה שטענו גם כן על המנהג שנהגו לעשות את התעניות האלה, שנוהגים להוציא גם ספר תורה ולקרוא פרשת ויחל. הרי זה ביום שני וחמישי ושני, בלאו הכי באותו הימים מוצאים ספר תורה, צריכים לקרוא פרשת השבוע. במקום לקרוא פרשת השבוע הם קוראים פרשת ויחל. לכן יש קראו עליהם תגר, שעושים שלא כהוגן, שמעבירים קריאת הפרשה הקבועה שהיא פרשת השבוע וקוראים ויחל. והראש וכן רבנו אבי העזרי למדו עליהם זכות וקיימו את המנהג שלהם. מרן מביא את זה לכמל בסימן תקוס המחווה. הכל פנים, אצלנו עדיין זה לא נהגו המנהג הזה, פירט יחידים, יחידי סגולה שנהגו את המנהג הזה. האמת היא שהדורות הולכים ונחלשים. אם פעם היו נוהגים את המנהג הזה אולי היה נחלת יותר אנשים, היום שהדורות הולכים ונחלשים וקשה מאוד לעשות תעניות יותר מה שקבעו חכמים בתור חובה, כמו צום 17 בתמוז, תשעה באב, צום גדליה, 10 בטבת, תענית אסתר, אלה דברים שהם נחלת הכלל, אלה תעניות ציבור שכל אחד יכול לפרוש מהם. אז זה הוסיף עוד עליכם, עוד שני וחמישי ושני וכיוצא, וכל אחד ואחד יכול לסבול את זה. יש הדורות הולכים ונחלשים, כדברי הגמרא במסכת חולין דף פדלת, כך שמה ראשי שמה אומר, אומר רב נחמן, כגון אנו לובין ואוכלים. אומר שמה ראשי, בין דורו ובין דורו של רבי יוחנן, לא היה הרבה זמן, אולי 50 שנה. אומר, לפי הדורות שלנו שהולכים מלוך וחסור, והבירות שלנו רופפת, לובין ואוכלין. קודם חכם אחד רב אמר, לא צריך שאדם יאכל בשר כל יום. כדי שיאכל מערב שבת לערב שבת. כדי שאיבר יתאבה נפשו לאכול בשר, יאכל משבת לשבת. לא צריך לאכול כל יום בשר. בא רבי יוחנן ואמר, רב, שהיה אדם גדול, היה צדיק, אבל היה משפחת מרעים, אנשים גבורים, עזקים. מספיק להם לאכול פעם אחת בשבוע, אבל כגון אנו, מי שיש לו בכיס שלו ילך ויקנה בשר ויאכל כדי שיהיה לו כוח לעבוד את הבורא. בא רב נחמן אומר, לא רק מי שיש לו בכיס, אלא אפילו אין לו בכיס, ילך ילווה כסף וילך ויקנה בשר כדי שיהיה לו כוח לעבוד את הבורא. אומר השימה הפרש ברבי יוחנן לרב נחמן, כדי שרבי יוחנן אומר, בדורו לא כל כך היו עדיין חלשים, החולשה הייתה הולכת וגוברת מדור לדור, דור לדור שבח מעשיך, כל דור הולכים ויודעים. אז לכן מי שזה אומר, כגון אנו לובים ואוכלים. אז בין דורו של מרן שכתב את השני וחמישי ושני הזה עד הדור שלנו יש 400 שנה, אז כמה ירידות אחרי ירידות ירדו הדורות. לכן מרגישים אנחנו באמת שיש חולשה רק גדולה בעולם, ולא מן החוכמה להרבות בתעניות. החוכמה היא להרבות במצוות, מעשים טובים, בצדקה תקונני, סיום במשפט תפדל, שווי המצדקה, באהבת ישראל, ואהבת רעך כמוך, שכולה כדי לכל התורה, לא להרבות בפילוגים ופילוגי פילוגים, ברסיסים של פילוגים, כל אחד ואחד, כל אחד יש לו דעה משלו, וכל אחד אומר שדעתו חברו טועה, וכן על זה הדרך. במקום שהתאחדו כל ישראל כולם, והיא בשלום מלך יחד שבטי ישראל, כל אחד רוצה שיקבלו את דעתו, ואם לא, חברו טועה, וכן על זה הדרך. לצערנו הרב, כמה ימי 70 לשון, יש בכל 70 אנשים, כל אחד 70 מלך, כל אחד נעשה מלך לעצמו. וזהו, פירוד לבבות זה בעוכרינו, זה דבר יותר גרוע מהכל. כשיש שנאת אחים חס ושלום, לא תשנא את אחיך בלבביך או תוכיח את עמיתיך. איפה כל אותם הדברים? להרבות תורה בישראל, להרבות צדקות בישראל, להרבות גמילות חסדים בישראל, זה מה שצריך לנו. לא רבו תעניות, התעניות האלה לא יוסיפו ולא יגרעו כל כך. לכן עדיף את השני וחמישי והשני האלה יפדו את התעניות שלהם בצדקה ויתנו את זה לעניים, וירבו בתורה, במעשים טובים, בהרבסת התורה, כי אין לך דבר יותר גרוע מהבורות ما هي بعروض البناء ده على ذلك يبدون ان يجب تورا لو يجب تورا وإن أخوة حريها هابل بيهبانه مزيبا إمن السنعاء مزيبا إمن كنعاء وكل الدبارين تم يش توراها توراهي مركزة توراهي مأحدة لتعام إسرائيل لكن كل أحد أحد يش سيخ رعسوه سيخ رفعون بشتح بعلته مزيبا شيء آخر لكن مسجيرة شل الرشيم ميوحدين شتريخ ليوت شو ممني من طعم هرشيوت ورب شخونا ورب عير ورب مشبحة لا تريخ ليوت لما كذي הרמב״ם כותב מצווה כל חכם וחכם שבישראל ללמד תורה ודעת את עם ישראל שנאמר ושנתן לבניך מפי השמועה לעמדו בניך אלו תלמידיך אלו הבנים הרוחניים של האדם אין לך יותר טוב מהבנים האלה תלמידים שאדם מלמד אותם תורה הוא מרגיש להם חיבה מרגיש להם אהבה מרעיף עליהם אחווה יותר אשר מהבנים שלו אפילו לכן כל אחד ואחד ירבה תורה בישראל זה מה שעקר לכם, אני לא נעשה בתפקיד, אני לא רב שכונה. אז מה אתם אתה לא רב שכונה? אם אתה יכול לעשות את דבר, אתה יכול להפעיל איזה בני אדם, שילמדו תורה, תעשה. כל אשר תמצא בכוחך לעשות, תעשה. והחלש אומר גבורני, מקום שאין אנשים שזה להיות איש. יש הרבה שכונות אפילו בירושלים. ירושלים איש של חכמים ושסופרים. ויש בה הרבה הרבה אברכי ישיבות מצוינים, גדולים בתורה, גדולים ביראת שמיים. וכל אחד לא רוצה לתור את השם, כל אחד ואחד הולך, מחפש לו קרן זווית, ואומר רבי צניע ומעלה, הווה כבר מוקיים. ועל זה כך נשארים העם קצון בלי רועה. אין אחד שישמיע עליהם דברי תורה, כי שכונות שלמות לא שומעים תורה בכלל, לא יודעים תורה בכלל, אלא שאין מי שישמיע עליהם. והם לא מרגישים שהם חסרים דעת לתבונה, לא מרגישים שצריך מישהו שיגיד להם דברי תורה. הם לא אומרים לחכמים, והחכמים לא אומרים אותם ותשמעו, ועל זה כך נשארים, בין הלאה חס ושלום, הצון הזה הולך ועבד, יצון בלי רועה. צריך כל אחד ואחד, החלש אומר גבור אני, יש אחד מהם, בעל מרת, בעל דעת, ייקח את התמיד חכם שיש בהם, את האברך המעולה שיש בהם, את האדם הנמרת שיש בהם, שישמעו דברי תורה, שישמעו דברי אלוקים חיים, למה לא יארגנו שיעור בכל יום שבת, במקום ללכת החורף, כבר עבר, כבר חלף הלך לו. אבל גם בקיץ יכולים לשבת חצי שעה, שעה, לאסוף אותם. אם זה לפני שילכו ללכת לסעודה, תקף אחרי ערבית, לפני שילכו הביתה, חצי שעה שישמעו דברי תורה. או במלחה לערבית, במקום שיקראו שיר השירים, זה יותר טוב משיר השירים. אנשים קוראים שיר השירים ויודעים שיר השירים כבר בעל פה, מה יצא להם בזה? הם לא מבינים במילה בשמונה משיר השירים. אבל שיעמוד איזה תמיד חכם, ויאמר להם תוכחת מוסר, לחזק אותם באהבת התורה, לחזק אותם ביראת שמיים, לחזק אותם באיזה הלכה, יאיר את עליהם היום הלכה אחת, ומחר עוד הלכה אחת, ומחר עוד הלכה אחת, קובץ על יד הרבה, על זה כך ימנע מהם הרבה אסורים שהם לא יודעים אותם, כי לכל העם שגגה, אנשים לא יודעים. אם הוא יושב בין מלחה לערבית, לפני שהתחילו ערבית, מחכים בשביל ספרת העומר, זה רבע שעה, זה אחריות. אני יודע מכמה שכונות, שכונות שיש בהן תמיד לחכמים, לא שאין בשכונה תמיד חכם. אבל תמיד חכם הוא צנוע, הוא אומר מה, אני אגיד להם תבואות שמעו דברי תורה שלי. ואנשים אומרים, לא, אלה, וכי מי אני אשים את עצמי, מי שמך, כל אחד יגיד מי שמך. והגבאים שוטים, אין להם דעת, אין להם תמונה, מה הם, רוצים רק כבוד שיקראו אותו גבאי. יש כאלה, אני לא אומר כולם, אבל יש כאלה שעושים את זה בשביל כבוד. ואין להם שכב ואין להם דעת לבקש שיבוא איזה רב שמיע עוד תורה ועוד תורה. והם בעצמם לא יודעים תורה ולא יודעים ערך התורה. איך יבקשו שיבוא אתם לחכם ויגיד להם תורה. וזה מה שנחוץ לנו לדור שלנו. לא תעניות וסגופים מה שנחוץ לנו. נחוץ לרבות עוד בית כנסת ועוד ישיבה ועוד בית מדרש ועוד תורה ועוד תורה וזה מה שצריך לנו. ועל ידי כך בעזרת השם יתאחזו כל עם ישראל, אחד שבטי ישראל וירבו תורה בישראל. ואז מלאה הארץ דעת השם כמיים נהיה מכסים, זה יקרבו וזה קץ הגאולה. וגם בסעיף שאחר מזכן מדבר על עניין מה שנהגו בימי הספירה, שלא נושאים נשים ולא מסתפרים עד יום למדלת העומר. בגמרא במסכת יבמות ס"ב שם מסופר בקצרה על סמידיו של רבי עקיבא תלמידיו של רבי עקיבא, אתם ודאי יודעים, כל אחד ואחד יודע, שרבי עקיבא מתחדד עולם התורה. בגיל 40 שנה, עד שהתחיל ללכת ללמוד תורה. וכל זה הודות לאישה אחת בישראל, אם בישראל, שהיא עשתה את הנפש הגדולה הזאת. והיא בתו של כלבה שבוע. רחל בתו של כלבה שבוע. זו הייתה בחורה צדקת, שאין ערוך אליה, אף אחד לא מזכיר את השם שלה. אבל מי יודע כמה כבוד יש לה, כמה היא נערצה למעלה בעולמות העליונים, אצל הקדוש ברוך הוא. איזה כבוד חולקים לה למעלה בגן עדן. האישה הצדקת הזאת הייתה בחורה בתו של עשיר גדול, מיליארדר, לא מיליונר, מיליארדר. שכל מי שנכנס לביתו רעב ככלב, היה יוצא שבע. היה לו בית הכנסת אורחים, אוכלים ושותים בחינם חשבונו. כמו בסוף של אברהם אבינו, ויצא אשל בבאר שבע, אשל, אכילה, שתייה, רוויה. לכן מכאן שמו כלבה שבוע, איזה מין שם כלבה שבוע. אפילו אדם נכנס לביתו רעב ככלב, היה יוצא שבע. כך היה חינם וכסף, כל אחד אוכל ושותה חשבונו. זאת אומרת, עשיר גדול, בזמן גדול, בעל עין טובה, והייתה לו בת יחידה. שתארו לכם עשיר גדול כזה, מי לא יבקש את ידה של ביתו? באים כל מיני סבלי חכמים, מבקשים את ידה של ביתו, והיא דחה אותה. דחה אותה. מה יש? לא אומר את טעמים. אולי אומר את טעמים, אבל אבא שלה לא מבין את דעתה. מה יש? מה קרה לך? זה מה יש בו? בחור חמד, בחור יפה, תמיד חכם, בעל שכר טוב, ירא שמיים, בעל מידות, למה לא רוצה אותו? הוא מצא לו איזה מום מתחת הארץ. זה שמן, זה רזה, זה ארוך, זה קסר, מוצאה כל מיני דברים כדי שלא תקח אותם. אבל מה האמת? האמת שבדבר היא שמה עינה על הרועי צון שלו. הרועי צון היה רבי עקיבא. אז היה עקיבא, הוא היה עם הארץ. בגיל 40 שנה היה ולא למד תורה כלום. כי אבא שלו היה גר צדק. רבי עקיבא בן יוסף. יוסף אביו היה גר צדק. הוא בעצמו היה גר. הוא לא הסכים לתת חינוך לבן שלו, אז מסכן היה נשאר עם הארץ. אבל היה לו מידות טובות, היה אציל בטבעו, צניע ומעלה, גמרא אומרת בקיצור. אדם צנוע, ענוותן, בעל מידות טובות, בעל מידות תרומיות. והיא ראתה אותו שהוא אדם פקח, נבון. אמרה, זה אם ילך ללמוד תורה, יכול להיות מאור של ישראל. לא חבל שזה יישאר ככה רועי צאן. לכן היא גילתה לו פעם במסרים את לבבה, תראה, באים לי כל מיני הצעות של נישואים, ואני דוחה את כולם, ואגיד לך את האמת, דעתי להינשא לך. אבל אך ורק בתנאי אחד, שתלך ותלמוד תורה. אחרי הנישואים שלנו, נשב חודש, חודשיים, שלושה חודשים, ואחר כך אני לא רוצה לראות את הפרצוף שלך. תלך 10 שנים ותלך ללמוד תורה. טוב, אמרת, תתני לי זמן לחשוב על זה, אשכול. אני בגיל 40 שנה, אני יכול ללמוד עכשיו ללמוד תורה? מה יצא ממני? אמר, לא יצא ממך הרבה. אני מאמינה שאתה יכול להיות תלמיד חכם גדול. טוב, תתני לי לחשוב. בתחילה היה, לא מאמין בעצמו, מה יצא ממני? אני בן 40 שנה עכשיו, גדול כמו גמל, עכשיו אני אלך ללמוד תורה, מה יצא ממני? לא היה מאמין בעצמו. הוא שם לב, היה הולך לראות את הצאן, אתה שמע איזה אבן גדולה, אבן עגולה. ומשמע התקרה, היה דולף מים. היה דולף מים על האבן הזאת. הוא רואה כל הזמן טיפ, 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 וטפטף שם המים. למחרת, אחרי כמה ימים, הוא מסתכל, הוא רואה שנעשה נקב באבן הזאת, בפני הטיפין האלה שאתו, שהיו שוחקים אותה, טיפ אחר טיפה, נעשה נקב באבן. כמו שכתוב, אבנים שחקו מים. המים כל כך רכים, אבל טיפה אחר טיפה, טיפה אחר טיפה שחקו, עשו בה נקב. אמר, וכי המוח שלי יותר מאבן? כמה היא המוח שלי? כמה שלי, שמה אני לא לבדתי תורה, אבל המוח שלי הוא בן אדם, בשר ואדם. הוא לא אמן. והתורה היא מים, הוא כל צמא לכו למים. אם המים האלה שחקו את האבן, למה לא שחקו התורה את תכנית? צודקת רחל. אני מוכן. בא ואמר לה, בסדר, הסכמנו. היא הלכה תקף לרבנות, והלכה, לא, רוצים, זה יושב לנישואין. שומע אבא שלה, ידיו על ראשו. מה לוקחת את המארץ הזה? יש לי כל כך בחורים מצוינים, מה את לוקחת את הטיפס הזה? מה את עושה? את עושה לי בושה, את עושה לי בזיונות. זה התחת רועי הזה, צריכי תקחי אותו, תעזי את המרגליות האלה שהבאתי לך. כך אני רוצה. כך רוצה? מרוב הקעה שלו, עשה חרם אם היא תיקח משהו, אפילו מחות עצרוך נחל מהבית שלו. תצאי מהבית שלי, יאללה לכי. גרש אותה מהבית שלו. לא ייתן לה פליטה אחת. טוב, בלי הכסף שלך. היא הלכה, נרשמו את נישואין, איפה ילכו לגור? היה מערה אחת, הוא הלך בעקיבה, קנה לו כמה שקים של תבן, פרס אותם במערה הזאת, ישנו על השקים של התבן. והייתה מסתערת מאוד, איפה הבית של אבא שלה, איזה מזרונים, איזה סמיכות, הכל משי, הכל רקמה, פתאום על השקים של תבן. והייתה ממררת בבכי. סוף סוף, האדם יש לו רגש. אז פעם אחת בא אליהו הנביא ודפק על הדלת של המערה. יצא, מה אתה רוצה אדוני? אמר, תרחמו עליי, אני איש עני. אשתי הולכת ללדת, והיא מסכנה שוכבת ברצפה במערה, ואין לה אפילו שק אחד של תבן. תעשו לי טובה, תתנו לי שק אחד של תבן. אבל ככה אני ניקח, יש לנו הרבה ברוכשים, כך, כך. את רואה? אנחנו יותר טובים מאחרים. לנו יש הרבה שקים, זה מזכיר אפילו שק של תבן לא היה לו. התשובה קיבל ממנו שזקה. כל זה כדי להרגיע אותה. וכך היה, ואחר כך יצא ללמוד תורה. 12 שנה לא חזר הביתה. בן הרשות, 12 שנה הוא הולך ללמוד תורה. הלך אצל רבי אליעזר, הלך אצל רבי יהושע, ולמד תורה ימים ולילות, שקד על התורה. אחר כך הוא חוזר, צריך לקיים את דבריו. הוא אמר 12 שנה יותר מזה, אין לו רשות. גם אם רצה, אין לו רשות. הוא באמת רצה. כשכבר טעם טעמה של התורה, וסוד זבש אסמיעקה, לא חבל לו לנתק את עצמו מהתורה. אפילו שזה יאמר, מתי יעשה גם אנוכי לביתי? טוב, הוא חוזר, אבל לא אכנס בכל פתאומי. אני שומע שיחה בין אשתו ובין השכנה שלה. איזה בעל הנדרי יש לך? הלך 12 שנה, לא מכתב, לא שאין מה שלומך. איזה בעל זה? זה בן אדם זה? אומרת, עונה לה, הלוואי והיה שומע לי והיה הולך עוד 12 שנה. אם היה שומע בקולי, אני לא מאמינה שישמע בקולי. הוא שומע ככה, מי נתן לי רשות עוד 12 שנה? פחד להיכנס הביתה, תגיד השלום, מה שלומך, תגיד לו, תחזיק בו אחר כך. ישר, כלומר שבא, אפילו שלום המלא, אפילו ראה את פניה, חזר עוד פעם לישיבה שלו. ולמד עוד 12 שנה. 24 שנים היה בין 40 שנה כשעזב אותה, ב-64 מגיע, והוא כל הזמן עוסק בתורה. עד שהרביץ תורה ונעשה לו 24,000 תלמידים. 24,000 תלמידים, אתם יודעים מה שזה? איך אדם עושה את זה? מחייד עושה את זה? ונעשה גדול ישראל. כשאחר כך הוא חוזר יחד עם 24,000 תלמידים, יותר אין לו רשות, הוא לא היה חוזר. אבל אשתו לא שרתה לו, רק עוד 12 שנה. טוב. אז ב-64 הוא חוזר הביתה, יצאו כל העם, כולם לקראתו. בתוכה, מסכנה המללה הזאת, אין לה שום דבר מלאכול. הולכת עובד משק בית, עושה ספונג'ה, עושה כלים פה, כדי שאין לה לחם לאכול. וכששמעה שבא בעקיבא בן יוסף, היא הבינה שזה בעלה. אז כשבא ללכת לקבל את פניו, פרצה בין התלמידים, התלמידים עשו לו מעגל, כדי שלא יתחקו, כל אחד רוצה לשק את ידיו. אז בא היא להידחק, להיכנס, לא הרשו לה. לא ידעו שזו אשתו של רבי עקיבא, איפה יודעים? עד ששגיח בא רבי עקיבא אמר, עזבו אותה, שלי בשבילכם שלה היא, הכל בשבילה. גם מה שאני יודע תורה, גם מה שאתם יודעים תורה, הכל בזכותה של השאל. ואז זה היה סוף של סוף. מה היה? בא אבא שלה, חמיב של רבי עקיבא, הוא לא יודע שזה חתנו. שומע רבי עקיבא בן יוסף, זה שימום סוף העונה ועד סופו, אדם גדול שעושים 4,000 תלמידים, לא עלה על הלב שזהו החתן שלו, עם הארץ הזה, זה יכול להיות, זה לא עלה על לבו. אז בא אצלו גם אחד עושה שיקבע לו זמן, פגישה, בבקשה, פגישה. אדוני הרב, אני לבקש ממך, תעשה לי התרה איזה נדר. יש לי איזה נדר חמור ואני רוצה לעשות התרה. הרבה חכמים הלכתי, אף אחד לא מוצא לי התרה. אולי אתה חכם גדול, תמצא לי התרה. מה הנדר שלך? נדרתי, עשיתי חרם, בשביל שבתי זאת הלכה לקחה אחת עם הארץ, עשיתי חרם שהיא לא תהנה מהנכסים שלי, אפילו פרוטה אחת. ויצר לראות בצרדה. מסכנה, אין לי לחם לאכול. ואני מרחם עליה ולא יכול לעשות שום דבר. אמר לו, אם היה יודע החתן שלך פרק משניות, בעל פה, היית עושה את הנדר שלך? אמר, אם היה יודע פסוק אחד מהתורה, לא היית עושה נדר שלי. בור עם הארץ היה, לא יודע כלום. אמר לו, זה אני. אני חתן לך. תחת אני, תקף מיד, שם לו שלושה חכמים ותלמידיו, מצאו לו את ההתרה שלו, והוא לא יכול לעשות, הוא קרוב שלו, ועשה, זה נוגע בדבר. שם לו שלושה אובייקטיבים, עשו לו התרה, מותרים לכם, מוחרים לכם, שורים לכם, ונתן כל נכסיו לרבי עקיבא. מזין את עשר רבי עקיבא, ועשה לה כתר אחת של זהב, צורה של ירושלים. עין של זהב קוראים בגמרא משנה כתוב. והייתה מתקשטת בזה, והייתה אשתו של רבי גמליאל, הנשיא של ישראל, מתקנה בה. אבל מה זה? לובשת ככה כתר של זהב, בעלה הנשיא לא לובשת כתר של זהב, היא לובשת כתר של זהב. אמר לה רבי גמליאל, אתה יודע כמה הסתערה עם בעלה עד שהגיעה לכך? מה השאלה של לקנות ממנה? אין לך מה לקנות ממנה. טוב, זה מה שאנחנו מספרים על גדולתו של רבי עקיבא. מי יודע את המעשה הזה של רחל הזאת? מי מכיר מי זאת רחל הזאת? רק הקדוש ברוך הוא יודע את כוחה. היא שהביאה להעניק לנו את רבי עקיבא הזה. אלמלא רבי עקיבא להשתכחה תורה בישראל. לא הייתה נשארת תורה בישראל. הרי הגמרא שם מספרת, לדאבוננו, 24,000 תלמידים. זה מלא עולם. אין 400 שלא תמצא תלמיד חכם. אבל לא הייתה ברכה בחכמים האלה. כי היה עליהם איזה עין הרע. בעינו של כל אחד את הצרה וחברו, לא נהגו כבוד זה בזה. רוצים לעשות איזה מכרז ברבנות באיזה מקום? יאללה, כולם רצים שם. ככה זה הדרך. יש מכרז מעלי אדומים, 15 מעמדים. יש מכרז בחיפה, 20 מעמדים. ככה זה הדרך. אז כל אחד אחד, כל אחד מנגח את חברו, זה אומר, אה, הוא לא טוב, הוא ככה, הוא ככה, כל אחד מדבר על שני. נחסה כנאה ושנאה ביניהם. בשנה אחת כולם ספו תמום לבלעו, כל שאר בים אחד. בשנה אחת מפסח ועד פרוס עצרת. פרוס עצרת שבועיים לפני חג השבועות. פרוס זה חצי, כמו שהגמרא בבחורות מנחית אומרת. מהי פורסה? פלגה. פלגה די ערכה, זאת אומרת חצי חודש. חצי חודש 15 יום. תנקם 49 ימים של ימי העומר 15 יום, יישאר 34 ימים. ביום לבדלת לעומר, ספו תמום, נרשאר בהם אחד. בפסח ועד יום לבדלת לעומר. ולכן קיבלו על עצמם עם ישראל לנהוג בהם אבילות בימים האלה. הגמרא אומרת, כולם מתו מיתת אסכרה. אסכרה זו מחלת דיפטריה בגרון, וזה הולכת ומתגברת, הולכת ומתרחבת, עד שנחנק. מסכן נשאר לו מקום לנשום ונחנק. וכולם מתו במיטה המסוכנת הזאת. יש כל אחד היה מדבר בגרונו, מדבר בלשונו, וזה גם כקדוש ברוך הוא יעניש אותם המסכנים. ולכן נשאר, אומר רבינו חי גאון, ביום פטירתם של תלמידיו של רבי עקיבא, קיבלו עליהם עם ישראל לנהוג עליהם אבינות, ולא להסתפר כל 30 ימים האלה, עד למדלת העומר. וכן לא לשאת נשים, לא לעשות חופה וקידושין, אלא אחרי למדלת לעומר. זה המנהג, כותב אותו רבינו חי גאון שחי לפני 1,000 שנה. תשצח, תפשין צדיקה. אז יש לנו קרוב ל-1,000 שנה, זה המנהג ומעיד שכבר כמה דורות. לכן בשביל זה אין איזה זה לחסר שלו במנהג הזה, כל אחד צריך לשמור את המנהג הזה. וזה מנהג לא רק בשביל להתאבל על תלמידיו של רבי עקיבא, כדי שנזכור את הסיבה גם כן. מה הסיבה שמתו תלמידיו של רבי עקיבא? לא נהגו כבוד זה בזה, היה להם קנאה ושנאה זה בזה, וצריכים להימנע מזה. זה התורה, כמה היום קראנו, עד לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכיח תוכיח את עמיתיך, ואהבת רעך כמוך, שכולה כנגד כל התורה כולה. לצערנו, בני אדם קוראים את זה ולא שמים אל לב.
אפילו אותם שהם חרדים בדבר השם, נזהרים במצוות שבין אדם למקום. על אלה שהם לא זהרים במצוות בכלל, טוב, אנחנו לא נשים לב כל כך. תשים לב על אלה שהם זהרים במצוות. ואף על פי כן מצוות שבין אדם לחברו, מי זה פלוני, מי זה אלמוני, מי זה, וזה הכל. והראש כותב, רבינו אשר כותב, מתחילת בפירושו, מתחילת מסכת פאה, שיקר בעלי השם למצוות שבין אדם לחברו, יותר ממצוות שבין אדם למקום. איך מתראה את המשנה, שאנחנו קוראים אותה בכל יום. אלו דברים שאדם עושה אותם, וכן מפירותיהם בעולם הזה, וכן קיימת העולם הבא. כיבוד אב ואם, וגמילות חסדים, וביקור חולים, והכנסת אורחים, כל אלה מה? כל אלה מצוות שבין אדם לחברו. בהשכמת בית הכנסת גם כבי אדם לחברו. מסכן השמוע שעומד בחוץ, עשירי, עשירי, רחמנות ערב, רחמה והכל מעשה. פעמים גשם על הראש שלו, פעמים רוח, פעמים מסתנן, כבד דלקת רעות, ורחמנות ערב, גם זה בי אדם לחברו. אלה תשעה מסכנים, עליהם סופיות על הדלת, מתי הוא להם את העשירי. כל אחד רוצה ללכת לעבודה, מסכן, מסכן בשעון שלו. הגיעו לי, השתבח שמך לעד מכינו, ואין, ואין עשירי. זו רחמנות עליהם, זה לא בן אדם לחברו גם כן. אז כל אלה דברים שבן אדם לחברו, תראה, אין בהם דברים שבן אדם למקום בלבד. לא כתוב, אם מניח תפילין, אז אוכל פרוצה בעולם הזה, כאלה כאלה עולם, לא כתוב. אומר רבינו אשר, מפני שמשות שבן אדם לחברו יותר חשובות משות שבן אדם למקום. וכך כותב הרמב״ם, אומר שגם העבירות, מה שאדם עובר נגד בן אדם לחברו, יותר חמורות ממה שעובר בן אדם למקום. זה שאומר הוכיח תוכיח את עמיתך, כפל, הוכיח תוכיח. תוכיח אותו בדברים שבין אדם למקום, תוכיח אותו באדם לחברו. על שני הדברים. רק לא תסע עליו חטא. תדע איך להוכיח אותו במתק שפתיים, בחוכמה, בתבונה. גם כן, לא כל אדם באדם מסוגל להוכיח. יש באדם שיש לו קול גבוה. ככה, הקול שלו ככה נראה גבוה. מצליח לדבר כמו שהוא צועק. אז השני נבעת ממנו, זה פטור בתוך אחד, זה לא מסוגל להוכיח, זה פטור בתוך אחד. זה צריך להיות בידיים מדבק רק בנועם שפתיים. במתק לשון, דרכי הדרכי נועם וכל הציבותיה שלו. אם מדבר בדרכי נועם, זה הוכיח תוכיח את עמיתך. מה זה עמיתך? אתה עמיתי, אתה אהובי, אתה ידידי. לא שעמוד ויצעק עליו ובזה אותו וישמע לו, מי ישמע לו? להפך, זה נעשה צוני, נעשה יותר גרוע. כמו שפירשו רבותינו את הפסוק, אל תוכח לעת ונשנאיך, הוכח לחכם ויהווך. אל תאמר לו לעת, אל תאמר לו רשע, הוא ישנא אותך. זה לא תוכחה, אלא הוכח לחכם. אמרו, אתה ידידי, אתה חכם, אתה נבון, אתה... לא מתאים לך לעשות מעשה כזה. אבא שלך, איך היה צדיק, עם הסבא שלך על המשלו, יהיה גאון, איזה אדם גדול היה, אפילו שקר, מותר לומר שקר, מותר לומר, בשביל לקרב אותו, בשביל למשוך אותו בידידות, כדי למשוך אותו בעבודות אהבה, כדי שיתקרב אליו. על ידי כך מותר גם כן, אפילו שהחנופה סינואה אצל הקדוש ברוך הוא. השם שונא משהו החנפן. רבותינו אומרים, ארבע כיתות אינם מקבלות בני שכינה. כת חנפים, כת שקרים, כת מספרי לשון הרע, כת ליצנים. ראשי תיבות שלהם חשמל, מושיבים אותם על כיסא חשמל כנראה. כת חנפים, חטא חנפים, שין שקרים, מי מספרי לשון הרע, למד ליצנים. בחנפים כתוב כאילו לפניו חנף יבוא. שקרים, דובר שקרים לא יקור לנגד עיניי. לא יזכו לקבל פני שכינה. וכן הקשחו שונא משהו חנפן. ובכל זאת תראה פסוק אומר, אומר לרשע צדיק אתה, יקבוהו עמים וזעמוהו לאומים, ולמוכיחים ינעם ועליהם תבוא ברכת טוב. אומר רבי שלמה אלגנדי, הבדי של מצרים, בספרו מעולפת ספרים, יש לו ספר מעולפת ספרים, והוא מסביר את קשר של הפסוקים האלה. אומר, נכון שאדם שאומר לרשע צדיק אתה, זה חנפן. לא נהיה לך, לא הוכחת אותו, אתה אומר לו צדיק. מי עצמך שתעניף לו? אז יקיבוהו עמים וזעמוהו לאומים, מגיע לו כל כללות, חס ושלום. אבל אם הוא עושה את זה בשביל שרוצה להוכיח אותו, בשביל שרוצה לקרב אותו לתורה. ולמוכחים ינעם, אין דבר, יחליף לו. ועליהם תבוא ברכתו. גם על המוכיח ועל המקבל את תוכח. על שניהם תבוא ברכתו. כי אדם שמחליף לחבר, רוצה להוכיח אותו, חייב לבוא אליו בבית הכספתיים. לא יכול להיות בצורה אחרת. הוא עצמו צריך לשמש לו גם כדוגמה אישית, שהוא אוהב את הבריות, יש לו אהבת ישראל, לא איש כעסן וכבדן, זה לא ראוי, לא ראוי שיוכיח. זה האיש הזה פתור. כמו שאדם שהוא לא כהן, הוא רוצה לברך את ישראל, יש לו אהבת ישראל, רוצה לברך את ישראל, לשאת כפיו, יגיד, וברך השם וישמרך. אסור לו, אם יעשה ככה, אסור לו. כתוב בגמרא, במסכת כתובות, דווקא בדלת, ישראל זר שנושא את כפיו, עובר ועשה. התורה סביבתם, זה לכהנים. לא כל אחד יכול להיות מקום כהנים. אז ככה גם כן, אדם שהוא טבעו כעסן, זה פטור מתוכחה. הוא לא שייך בתוכחה. המצווה הזאת שייכת באדם שמדבר מענה רך ישיב חימה. אם הוא מדבר ככה, לאט לאט, בסדר. וגם אתה מדבר עם אדם שהוא ישמע. אשרי המדבר על אוזן שומעת. אומרים בערבית ולא על אוזן פרשה. למה זה דרשון? חירש. חבר לך לדבר, לא לך לדבר אותו. אם הוא אדם שהוא מקבל, יש לך איזה גישה אליו, יכול להיות שיקבל, תדבר, תנסה, תדבר אותו. אבל אם הוא אדם עקש ותצאו מוכר שהוא רשע, מושחת, לך תקח שלומית, אדם יש לדבר אותה. מה יצא ממנו? אבל נפל על זה יצא ממנו מים, שום דבר לא יצא ממנו. זה אסור לדבר איתם. אנשים שכן, זה אסור, תורה מרחיקה אותנו מהם. הוכיח תוכיח את עמיתך, שהוא עמיתך. אז זה כתוב, באוזני כסיל אל תדבר, כי יהוד זה שכל מלאכה. כך אומר שלמה המלך. באוזני כסיל אל תדבר, כי יהוד זה שכל מלאכה. אתה אומר בדברים של שכל, אבל הוא יהוד לך. ואין לו שכל, שכל שלא מטופש, מעוקב. כל מה שאתה רואה הוא רואה עקום. מה אפשר לעשות? עיניים שלו עקומות, מה השאלה? אין מה לעשות עם בנאדם. אבל יש לך אדם שיש לו שכל, לפעמים יוצא רע, הוא הסיט אותו, אתה יכול להזיז אותו. מוכיח אדם אחריי, חן נמצא במחליק לשון. יש לו שכל גדול אצל הקדוש ברוך הוא. זהו, תוכיח את עמיתך. תוכיח את עצמך, ואחר כך תוכיח את אחרים. אם אתה רוצה לשמש דוגמה אישית, תוכיח את עצמך, אחר כך תוכיח את אחרים. איך למשל? הנה, בגמרא למשל, במטרה מסכת בצד הסמך, שם יש מעשה של רבי ינאי, אמרנו אותו כמה פעמים, בכל זאת נשמע אותו. רבי ינאי היה שקדן עצום בתורה, היה רבו של רב, תלמידו של רבנו הקדוש, שקדן עצום בתורה, רגע אחד לא פוסק מהתורה, כל מעיינותיו תורה, כל מחשבותיו תורה. יום אחד הוא יושב בבית דין, הוא אב בית הדין, באים לפניו שני בעלי דין לטעון. אחד אומר לפני הרב, אדוני הרב, האדון הזה הוא שכן שלי, הוא נטע עץ בגינה שלו והעץ שלו פורח מיום ליום ויוצא פרח ויוצא סיס וכמו שקדים, וכל העלים שלו כל כך עלים גדולים מכסים לי את כל הדירה שלי, כל החלונות שלי כולם מכוסים מהעלים של העץ הזה, נעשה הבית שלי חושך לצל מוות, אני צריך להזיק את האור גם ביום וגם בלילה, טיפה של אוויר לא נשאר, הכל מכוסה על החלונות שלי. אני אומר לו תקצוץ את העץ שלך, הוא אומר לא, אני עשיתי במקום שלי, בגינה שלי, אני אעשה אצלי ואתה תעשה אצלך. הרב שומע את הטענות, אומר מה אתה אומר? הוא אומר כן אדוני הרב, אני נוצא בגינה שלי וחלכתי אצלו, זה הקרקע שלי. טוב, הרב יודע שהוא לא צודק, מה זאת אומרת? צריך לכסות את הדירה של חברו, ככה לצחר את חברו. היימן דבעל בבי חסידה לקיים בלי דין זקין, זה מזיק את חברו, מחשיך לו את הדירה שלו. אבל הוא לא רצה הרב את התקף פסק דין, נזכר שגם הוא יש לו גינה וגם שם יש עצים, אולי העצים מכסים גם את השכן שלי ואני לא שמתי לב על כך. אמר, רבותיי, תבואו מחר הבוקר, תקבלו פסק דין. הוא הולך הביתה, מתחיל לבדוק איך העצים שלו. הוא רואה שבאמת העצים מכסים את הדירה של השכן, קורא את השכן. חביבי, העצים שלי לא מכסים, לא מחשיכים את הדירה שלך? אמר, כן מחשיכים. אז מה אתה עושה? אני מדליק אור גם ביום. וזה לא שותם לך את האוויר? כן שותם. למה אתה שותק? הוא אמר, אדוני הרב, לבושה בשבילי אני אגיד לך, תחתוך את העד שלך. זה אני מתבייש. אתה, אדוני הרב, אתה אדם גדול. לבושה בשבילי לבוא לדבר אתך. זהו, שזה לא אמרת לי. תקף מיד הלך הביא נגרים. יאללה, תחתכו כל העצים האלה. תחתכו כל העצים. ולכל בני ישראל היה אור בפושבתם. זה מסכני, אתה לא רווחה, איזה יופי. שלברך את הרב. תודה רבה, אדוני הרב. למחר הבוקר באים שני בעלי דין לקבל פסק דין. אדוני, אתה צריך ללכת לחתוך את העצים שלך בשביל שלא תאפיל על החבר שלך. אמר לו, אדוני הרב, תסלח לי, בשבילך מותר, בשבילי אסור? אמר לו, לך תראה, אם אני לא חתכתי, אתה לא תחתוך. ואם חתכתי, תחתוך. איך, ראה שכבר הרב הקדים אותו, איזה מלאב. על זה נאמר את קושי שהוא בקושי. קשות עצמך, אחר כך קשות אחרים. אם לא היה כמה בושה היה, שהרב עצמו לא בסדר, הוא ילך פסק פסקים כאלה. כמה טוב שבאדם הוא בעצמו יזהיר, לפני שהוכיח את אחרים. וכן גם כי בכל דבר, זה שאמר, הוכיח, תוכיח את עמיתך. אולי פעם ספרתי לכם מה שיש בגמרא. כשם שמצווה לומר דבר שנשמע, מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. כשאתה יודע בטוח, 100%, שלא ישמעו לך, אז לא תאמר. שב ותעשה עדיף. אם אתה יש לך ספק, אתה חייב להוכיח. מה שאתה אומר, תוכיח, תוכיח את עמיתך, לא מוכרח שאתה משוכנע 100% שישמעו לך. לא, אף אדם לא יכול משוכנע, להיות משוכנע 100%. יכול להיות שישמעו, יכול להיות שלא ישמעו. ואם לא כולם ישמעו, מקצתם ישמעו. אפילו אחד אם ישמע ממאה, גם כי כדאי הדבר. כלומר, אבל אם אתה יודע ברור שאף אחד לא ישמע. זה עדיין נאמר, מצווה שלא נאמר דבר שלא נשמע. אז הוא אמר, שמה אתה עושה? למה לך סתם להשחיל דבריך בחינם? אז זה אמרנו, בזה כסי לא תדבר, כי יבוז בשכם מלך. עכשיו, על זה סופר, מדברים את זה על צמח צדק, או ביוסף יצחק צ'נרסון, אחד האדמורים האלה. מסופר עליו כך. יום אחד בימים הוא קורא את השמש שלו. בוא נלך. השמש, הרב אומר לו, בוא נלך, לא אומר איפה. הרב אומר לו, עד הרסי, כמובן. יצא, הולך. הרב הולך, מצביע לו, דרך ישר. עד שהגיע לאיזה מקום, תזפוק על הדלת הזה. הוא דופק. יוצא בעל הבית, בעל הבית זה היה אדם חשוב, מנהל בנק. לא היה דתי, אבל אדם יש לו דרך ארץ, אדם מנומס. אז הוא רואה האדמור בחוזו בעצמו עומד על יד הדלת. בבקשה אדוני הרב, בבקשה אדוני האדמור. הוא נכנס, שם עורך על יד השולחן כל מיני דברים כיבודים, כדי שהרב יתכבד. הרב לא נוגע. בבקשה אדוני הרב, תודה רבה, תודה רבה. משהו משהו. מה רוצה הרב? הוא לא יודע מה רוצה הרב. אם הוא יגיד לו מה אתה רוצה, אדוני הרב מה אתה רוצה? מה אתה רוצה שאני אלך? אז הוא מתבייש לשאול מה אתה רוצה. אז הוא שואל את השמש, מה רוצה אדוני הרב? למה מה? באמת גם אני לא יודע. והרב שותק, לא אומר כלום, שותק, עכשיו ככה שותק. אחרי 5 דקות, הרב מסכם בשעון, עבר 5 דקות, אומר השמש, בוא נלך. שלום. אז כשהוא כבר קם ללכת, אז הוא אומר לו, תרשה לי אדוני הרב, אפשר לדעת למה כבודו טרח ובא לכאן? הוא אומר, תראה, כתוב בגמרא, כשם שמצווה לומר דבר שנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. ואם אני אומר לך, אתה לא תשמע בקולי. אם הייתי יושב בבית שלי, לא הייתי מקיים את המצווה הזאת. באתי פה, ואני שותק. בשביל לקיים מצווה של חכמים, מצווה שלא נאמר דבר שלא נשמע. ועכשיו קיימתי את המצווה, אני הולך. אדוני הרב, אולי כן אני אשמע. למה כבודו אומר שאני לא אשמע? אני כן אשמע. אבל לא, אני יודע שאתה לא אשמע. אדוני הרב, בכל זאת, אולי כן אני אשמע. למה כבודו מעליב אותי אומר שאני לא אשמע? צריך להפציר הרבה ברב, מרוב שהפציר בו, אמר, אם ככה טוב אני אספר לך. שם, ישב עוד פעם חזרה, תחיל לספר לך. בשכונה שלך גרה אישה אלמנה. בעלה המנוח נפטר בקצור ימים ושנים לפני 6 חודשים בערך. השאיר לה 6-7 ילדים יתומים קטנים. את המסכנה הזאת היא צריכה לפרנס אותה. באותו הזמן לא היה ביטוח לאומי, לא היה סעד, לא היה דברים האלה. היא מסכנה הולכת מבית לבית, עובדת משק בית, מהבוקר עד הערב עובדת עד שמביאה להם פרוסה לחם באכול. והנה מתברר שהבעלה המנוח יש לו משכנתה אצלכם בבנק על הדירה שלו. כשקנה את הדירה לא היה לו שלם כל הכסף, אז יש לו משכנתה אצלכם בבנק. אז הבנק שלכם שולח כל חודש בבקשה לשלם כך וכך. והשן זאת מסכנה, אני אסו ערן ונוחמה. אין לה מסכנה לשלם. שלחתם לה חודש, פעמיים, שלוש, אחרי כמה פעמים ששלחתם, שלחתם לה התראה האחרונה. תוך 7 ימים, אם את לא משלמת את החוב שיש עלייך, שכבר 6 חודשים, אנחנו מעקלים את הדירה שלך, מוכרים אותה במחירה פומבית, ומגרשים אותך מהדירה. באה השעה הזאת מסכנה ובוכה אצלי. זה הרחמנות שלכם, אתם עם ישראל, ככה עושים. והחתימה של המכתב זה חתימת ידך. הנה המכתב. זה לא חתימת ידך? איך תעשו לאישה אלמנה דבר כזה? לא כתוב בתורה כל הבנה ויתום לתענון? ותסלח לי אדוני הרב, אני סך הכל פקיד, אני לא בעל הבנק. אני מנהל, יש לי פקודה מבעלי הבנק שאני חייב לכתוב את הדברים האלה וכתבתי. מה יכול לי לעשות? מה כבודו רוצה ממני? אני אמרתי לך שאתה לא תשמע, ואני אמרתי לך שלא תשמע. איך אתה דוחק את האלמנה הזאת, אתה רוצה לעקל לה את הדירה שלה ולהוציא אותה לגרש אותה מהבית שלה? מותר לכם לעשות ככה? אבל כבודו יבין אותי, אני יודע, אני מבין אותך, אבל אמרתי לך שאתה לא תשמע. למה אתה הכחת אותי שאני אספר אם כן? בשביל מה אתה הצלחת אותי לספר? והרב עושה עצמו מצמנמר ומסתער. חבל, עבדתי על דברי חכמים, מה אני יכול לעשות? נכשלתי. הוא יוצא ממנו לשמש, במילך, מה אני אעשה? נכשלתי, עשיתי עבירה. והוא אומר, אדוני הרב, תבין אותי, אני מבין אותך. אבל אתה תמיד, זה קשה לעבור על דברי חכמים. כשראה שכל כך הרב מסתער, אדוני הרב, אני מבטיח לך, אני לא אעשה שום דבר. אני אשלם בכיסי את כל החוב של המשכנתה. ואתם מזה אתה רוצה ממני? אמר, בשביל זה באתי. טוב מאוד. עכשיו אתה בן אדם טוב, אתה לא הכשלת אותי. עכשיו אתה ראוי לכל הברכות. ישב עוד פעם על השולחן, לקח ברך בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה. יהי רצון שהברכה הזאת תהיה בבית שלך, לא תמוש ממך עד עולם. הוא ענה אחריו אמן, ונשאר עשיר כל ימי חייו. הוא שילם את זה הכל בכיסו, יש לו יכולת. כל שהוא ייתן צדקה על העניין, מה יש יכול להיות? הוא לא יהיה לו שום אסון. והרב ידע איך נמצאו מסעדות ואוהב בתחבולות, חסר לו את כל הדברים האלה. בסוף הוא שילם את הכל. צריך אדם להיות חכם, לדעת איך להוכיח. אם היה בא בזוג לי, הוא אומר לו, אתה תשלם. לא אמר לי, אתה תשלם. אבל אני לא יודע מה אצלו בחוכמה, בתמונה. ככה בסוף, שדבר את הדבר. לכן זה אמרנו, לצערנו הרב, כשאנחנו עושים את הימים האלה, ימי אבל, על מות תלמידיו של רבי עקיבא, 24,000 שכולם נחטפו מאיתנו בתוך ימים ספורים, 30 יום, תתארו לכם כל יום לוויה של 800-900 נפש, וכולם תלמידי חכמים. אלה תלמידים של רבי עקיבא, לא סתם תלמידים, אלה כולם תלמידי חכמים גדולים בתורה. אבל דברי רבותינו נאמנים עלינו, לא נהגו כבוד זה בזה. אז ישמש לנו הדבר הזה לעד, לעדות, שנזהר אנחנו מכבוד חברנו. לא נסוס בתקלת חברנו. לא ססתי בתקלת חברי. כך אמר שמע חכם, ובזכאי שאלו אותו, למה הארכת הימים? אמר, מעולם לא ססתי בתקלת חברי. שואלים מפרשי, מה, אם חברו יש לו תקלה והוא צריך היה לסוס, איזה רבותה יש בדבר הזה? הוא אומר, לא, כשהיה חברי חס ושלום לו תקלה והיה לו צער, בבית שלי, כל השמחות שלי הייתי מבטל אותם. לא היה לי סיסה בבית, הייתי מבטל כל ססוס ושמחה שהייתי בביתי. מרוב הצער שלי שחברי נכשל, והוא נמצא בצער, גם אני הייתי נכנס בצער, יחד איתו. זה פירוש לא ששתי בתקלת חברי. זה אדם צריך להרגיש את עצמו ואבטח לרעך כמוך. כמו שחברו מרגיש את אותה צער, גם הוא צריך להרגיש את אותה צער. זה ואבטח לרעך כמוך. כמו שהוא אמר שם בתלמוד ירושלמי, פרק ט', אמר שם, אדם ש... ואבטח לרעך כמוך, אני השם. אדם לקח סכין, בשביל לחתוך חתיכת בשר או חתיכת דג, בא לחתוך וחתך את האצבע שלו. אז הוא נכעס, מה זה? היד הימין חתכה מהאצבע של השמאל. זה חוצפה, וחתך לי את האצבע, הוא ניקח חזרה את הסכין ביד השמאל, וחתך לי ימין. למה אתה עשי לי דבר כזה? זה נורמלי, מי שעשי דבר כזה? זה דבר נורמלי. אם אדם יודע שכל ישראל כולם כמו נפש אחד, כל הנפש הבאנו בית יעקב, והשם שם בלבו של זה שיקצג על חברו, יעליב אותו, יצער אותו, אז הוא אומר, למה צריך לשבת לכבוד? הוא אומר, עוונותיי אותו אלה. כמו שעשו דוד המלך, דוד המלך משעה שמרד בו בנו אבשלום, והוא יוצא את העיר ברוב צער, הוא יושב והולך יחף ועיניו זרגות דמעות, הולך ובוכה בראשו חפוז. יוצא לקראתו שמעי בן גרה, זה היה ראש הסנהדרין היה בדורו, לא איש שפל, איש מזוי, זה היה איש היה ראש הסנהדרין. ואז הוא לוקח אבנים ומסכן בעפר על דוד המלך, ואומרו לו כל מיני בזיונות, כמו שאמר, והוא כללני כללה נמרצת, נמרצת אמרו בגמרא בשבת כ"ה, ראשי תיבות נואף, נואבי, רוצח, צורר, תועבה. זה נאמר על דוד המלך, זה משיח אלוהי יעקב, שכחו כל כך חבב אותו, כל כך אהב אותו. נאמר עליו את כל הדברים האלה בפני קהל עידן, ומי איש כזה שהוא תמיד חכם לא מתאים מפיו פעם קללה אחת, והוא אומר דבר כזה, הולך מסכן באבנים, מעפר בעפר, צא צא איש הדמים, איש הבליעל, השיב השם עליך את כל מה שעשית לשאול, וככה הוא עשה לשאול, מה הוא עשה לשאול? עד שבא אבישי בצורייה חרה פה ואמר, למה הוא יקבל לכלב המת את אדוני המלך? העברנה והסירה את ראשו. היה יכול לומר לו, כן, מספיק, היה הורג אותו. אמר, מה לי ולכם בנצרויה? כי יקלל, השם אמר לו כלל. השם אמר לו שיבזה אותי. בפני שמגיע לי, שאני עוונות. ולכן השם אמר לו שיקלל. זה דוד מלך ישראל. זה שהוא מלך, שאין לו רשע למחר על כבודו. אף הפי כן, כיוון שראה את עצמו שבאותו השעה, השעה משחקת לאבשלום וככה, אז אמר, אני אקבע עליי כל היסורים האלה. כשבן אדם חברו פגע בו, שלא בצדק, הוא לא עשה שום רע לחברו, וחברו זה הוא כפוי טובה, יכול להיות שהוא גמל לו טוב, לא גמל לו רע, להפך, גמל לו טובה. והחבר הזה, הכפוי טובה הזה, בא ומקלל אותו, מבזה אותו, מחרף אותו, מגדף אותו, הוא משיב לרעה תחת טובה. והוא מקבל את זה באהבה. כי הוא אומר, יש הרבה שלוחים למקום. אם זה לא היה מבזה אותי, איש אחר היה מבזה אותי. זה שליח של הקדוש ברוך הוא, שליח של ההשגחה. בטח אני עשיתי עוונות. והוא מקבל את זה באהבה. איזה שיחה ראשונה לקדוש ברוך הוא איש כזה. שהוא יודע לקבל את האמת. שיודע לקבל, שבוודאי שום דבר לא נעשה ככה בחינם. אנחנו בטוחים בדבר, שלא נעשה שום דבר בחינם. אם נעשה מה שנעשה, הכל בהשגחה עלה תעלות לסיבת הסיבות. אלא מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. האיש הזה הטיפש הזה שהוא כפוי טובה, הוא יקבל את העונש שלו אצל הקדוש ברוך הוא. אבל בכל זאת האיש הזה שהוא נעלה ולא עולה, מקבל את הדבר, ויודע שזה מהקדוש ברוך הוא, אשרה ואשרה חלקו. וכפרים לו את כל עוונותיו. הוא התבייש פה בעולם הזה, אבל הוא לא התבייש בעולם הבא. ולך שם אור פניו כאור החמש ועדיים ומחצתו עם הצדיקים כמו שקראו עלה בגמרא ואוהביו כצאת השמש בגבורתו כצאת השמש בגבורתו כך כבוד עשים לשמה בשמיים מה העולם הזה? כלו הבל, כלו כלום פעם אחת הגאון בעל חפץ חיים פעם ישנה מרורה היה יורד במדרגות משום מה לא שם לב מטפך מהמדרגות תפר ככה נפל לחרשו ככה גרגל גרגל למטה ברוך השם לא קרה לו כלום אבל לפני היו הרבה אנשים שם והוא התבייש לפני כולם ככה וסופר עליו אותו היום כל הזמן לא פסיק חוכם מפומה כל הזמן היה ככה שמח מבסוט כמו שרוויח אותו היום אותו אבות שואלו אותו לשמחה מה זה עושה מה כבודו שמח? מה רוויח כבודו? כבודו כל כך שמח אומר כל ימי אני ציפיתי איזה פעם אחת אתם לא יודעים בזיון של אדם בעולם הזה כמה מחפר לו ואני רציתי שפעם אחת ערכי מישהו יבוא יבזה אותי יריק בפנים שלי יבזה אותי אף אחד לא עושה לי את זה בעבודי הרבים אף אחד לא עושה לי את זה והיום ברוך השם התגלגלתי מעט מהמדרגות התבזיתי בשביל זה אני שמח מעט התביישתי בעולם הזה חפר לי כמה עוונות אתם יודעים אני צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא שיהיה לי דבר כזה שיבחר לי כמה עוונות אלך שם עם עוונות ובואו לאותה בושה שם בעולם הבא איפה אני אלך שם לכן אדם שהוא סובב פה בעולם הזה יודע כמה שיחר כמה שקר הוא אהוב אצל הקדוש ברוך הוא אשר יאהב השם יוכיח וכאב יזבד ירצה מי שקר הוא לא אוהב אותו לא נותן לו כל הזמן הוא מבסוט שמח לבי ויגר כבודי הבשרי יש כל הביטח מי שקר הוא לא אוהב אותו מי שאוהב אותו נותן לו להתייסר פה בעולם הזה שיחפר את עוונותיו בין על ידי מלאך, בין על ידי שרה, בין על ידי שליח, בין על ידי בשר ודם אוהב לא עושה בשר ודם שנעשה דבר על ידו שמגלגלים חובה על ידי חייו אבל הוא צריך לדעת שהכל בהשגחה בעיני הפקחה של בורא יתברך לכן אמר ואהבת לך כמוך אני השם איך אתה תאהב אותך? איך אני אהב אותו? הוא עשה לי דברים לא טובים אני השם, אני שמתי בלבו שיעשה לך את זה לכן תאהב אותו, בכל זאת תאהב אותו רבינו הארי הקדוש אומר לפני תפילה שאדם בכל יום מתפלל שחרית לפני שיתחיל לפתוח את הפה שלו יאמר לשם יחוד קדושה בריך ושנתה הרי אני בא לקיים משפת עשייה מן התורה של ואהבת לרעך כמוך והרי אני אוהב כל אחד ואחד בני ישראל כנפשי ומאודי והרי אני מזמן צי להתפלל לפני בורי למה זה? בשביל מה ההקדמה הזאת? מה שיחזר התפילה כל הכל יתפלל, אחר כך יגיד יאהוב את כל אחד מישראל בפני שצערנו לדאבון לבנו אנחנו לא מסוגלים לכבד בכל התפילה מתחילתה ועד סופה פתאום איזה אחד מתחשק לו באמצע העמידה מכוון באיזה ברכה או שניים או שלושה יש אחד מכוון בהתחלת התפילה יש בסוף התפילה כשכל ישראל כולם אוהבים אחד את השני בשמיים מצרפים את כל התפילות ומעלים עליהם שכל אחד כובן בכל התפילה כולה לכן קשר של אהבת ישראל זה מקשר את כל התפילות ביחד נעשים עטרת תפארת בלשון של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא זה צריך לכן לומר הרי אני אוהב כל אחד מישראל כנפשי הוא כבר שאלו פעם את הגאון רבי שמואל הורוויץ והיה גאון עצום שאלו אותו איך אדם יכול לומר הרי אני אוהב כל אחד מישראל כנפשי הוא מודי יש לי כל ישראל כולם מדרגה אחת יש רבנים גדולים צדיקים בשביל העולם ויש פחות ויש יותר ויש בינונים ויש אברכים ויש אנשים פשוטים ויש אנשים ככה 50-50 ויש אנשים לא שווים שום דבר אני אוהב כל אחד מישראל איך זה אפשר להשוות כעם, ככהן, כקטון, כגדול איך אפשר דבר כזה אבל אם תשמע גם אדם שאוהב את נפשו אוהב את גופו לא אוהב את כל חלקי גופו במידה שווה כשבא מישהו רוצה להרביץ לו מכות למשל לא רוצה להרביץ לו בוקס בעיניים אז הוא פוחד על העניים שלו שם ככה את האגרוף שלו הוא מקבל את זה ביד למה מכה ביד? זה לא שלו, גם יד היא שלו לא, אבל זה דומה, מכה ביד לכל היתר עשו לו גבס יהיה בריא אבל בעין עשו לו גבס ילך העין שלו מן העולם אז לכן הוא אוהב את העין יותר הוא בא לתת לו אגרוף חס שלום נגד הלב זה זה מסוכן, נגיד לדיר. אז הוא תקף, הוא מתגונן, שם את הזרוע שלו, הוא רוצה לתת לו מכה על הראש, הוא רוצה שם תקף את יד שלו, מגן על עצמו. לא שהוא לא אוהב את גופו, אוהב את כל גופו. אבל המוח הזה יותר, יותר עדין, יותר, יותר זקוק לאדם. אדם בלי שכל לא שווה כלום, יהיה אחר כך מטורף, יהיה משוגע אחר כך. אדם בלי לב, מה מנה, כמה התקפת לב, חלס, יזמר, ילך. לכן זה הדרך. לכן, אדם שאוהב את גופו, בחלקים שונים, זה פחות, זה יותר. וגם כאן, כשהוא אוהב את כל אחד בישראל, הוא אוהב, למשל, את הצדיקים, את החסידים, קדושי עליון, ואותם כמו לבו, בכל לבו. את החכמים, שהם מורי הוראות בישראל, כמו עיניים, עיני העדן, כשמם, כמו עיניים שלו. ואלה שהם פשוטים, כמו הידיים שלו. ואלה הם פחות פשוטים, כמו רגליים שלו. אבל אני אהב אותם. כל אחד ואחד כאילו שאוהב אותו. זה גדול, זה אהבה גדולה, זה אהבה קטנה, אבל אני אהב. וזה אותה לך כמוך, אני אשם. כל הדברים האלה שאנחנו אומרים, תוכחת מוסר, כדי לזכור שעל כן אנחנו מתאבלים על תמידה של רבי עקיבא, כדי לקחת מוסר הסכם, שכל אחד יפוק כבוד בחבר. אין בכמה שהם עשו, ומה שעשו, עשו השם ובחל להם, אבל זה נשאר לדורות, בחייה לדורות, כדי שכל אחד ייקח מוסר, שכל אחד יכבד את חברו, יקבוד תלמידך, חביב עליך כשלך, וכבוד חברך כמורה רבך, ומורה רבך כמורה שמיים. עכשיו, ממשיכה הגמרא שם ביבמות, אומרת הגמרא כך, אחרי שנפטרו את המידה של רבי עקיבא, 24,000, בשאר העולם שמים, רוצים לשאול שאלה בהלכה, אין לי מי לשאול. אין, חלס, אין תמיד חכמים. כולם בבית הקברות, סמי ישאלו. עד שבא רבי עקיבא לרבותינו שבדרום, והם רבי מאיר בעל הנס, רבי שמעון בר יוחאי, רבי עזר בן שמוע, רבי יוסף בן חלפתא, ורבי יהודה ברבי רעי. כן, אלה שני גדולי עולם, חמישה גדולי עולם, שבא עליהם רבי עקיבא, לבד אותם תורה, והוא שעשה אותם, סמך אותם ועשה אותם תנאים, והם שחזירו עטרה ליושנה. אלמלא לבד אותם תורה, את החמישה האלה, לא היה עוד תורה בישראל. אלה הם כולם תלמידיו של רבי עקיבא. כמו שהמשנה הגמרא אומרת, במסכת סנהדרין פ"ו, סתם משנה רבי מאיר, סתם ברטה רבי יהודה, סתם ספרי רבי שמעון, זוהר גם כן רבי שמעון בר יוחאי, וכולהו אלבד רבי עקיבא. כלומר, כולם תלמידיו של רבי עקיבא. כולם סתמו את המשניות, הברטות והתוספתות, הכל לפי דעתו של רבי עקיבא. כלומר, אם לא היה רבי עקיבא, אין תורה בעולם, חס ושלום. עכשיו, מכאן נוסיף על מה שאמרנו בהתחלה. זה גדולתה של רחל זאת בתור שקבה סבוע. איך שהייתה חכמה, כשאתה צדקת, מעשה בכל העניינים של העולם הזה, ושאפה שזר בעקיבה יהיה גדול בישראל. במחשבתה, כזה שלחו, בצע אותה ועוציא אותה למעשה. מי יודע כמה שכר גדול ישעתי לכזה שלחו? רק כזה שלחו יודע. עין לא ראתה אלוהים זולתך. ויש הרבה היום בבחינת רחל, שיכולות גם כן לעודות את בעליהם, לעודות את בעליהם, שיוכלים להיות מבחינת רבי עקיבא. רבי עקיבא של דורו, של הדור שלנו. יפתח בדורו כשמואל בדורו. יש הרבה ברוך השם בנות של בית יעקב, שכל מסעת חייהם, מסעת נפשם, שבעליהם מלמדו תורה, ושיגדלו בתורה, רק שלא יאכזבו אותם בעליהם. כן, זה מה שצריכים לעשות, ושצריכים כל הזמן לשאוף לדברים האלה. ושתתפלל הקדוש ברוך הוא שיחונן אותו בעלה חוכמה בינה ודעת שיהיה אור לעם ישראל. והיום באמת העם צמא לדבר השם, רבותיי, העם צמא לדבר השם. תאמינו, בכל מקום שאנחנו הולכים, ממש העם צמא, מייחד למרכוש של תורה. אוהבים את התורה, אבל צריך להשמיע להם את התורה. לא מספיק שהם אוהבים בלב שלהם. וכל פעם שהם שומעים יותר, יעזוב, יחכמו יותר וידעו, יאהבו יותר את התורה. יהיו מבקשים יותר את התורה. הנחמדים מזהב ומפזה מתוקים בדבר של החצופים. אז מגביר בהם את הצמאון של התורה. כן, אמרנו עכשיו, לכן עד למדלת לעומר, זהו פרוס עצרת, 15 ימים בפני חג השבועות, בפני שהעומר הוא 49 ימים, 15 ימים בפני 49, זה למדלת לעומר. אז כתוב בספר המנהיג, שרבי אברהם בנתן הירחי כותב את זה בשם רבנו זרחיה הנביא בעל המאור, שמצא בספר במהדורת השס של נוסחה ספרדית קדומה, וכולם מתו בפסח ועד פירוס עצרת. אצלנו כתוב בפסח עד עצרת, אבל הנוסחה הקדמונית הייתה עד פירוס עצרת. וכך כותב גם רבי דוד אבו דרהם, תלמידו של הראש, וכך כותב גם כן רבי מנחם בן זרח, גם כן תלמידו של הראש, בספר תדר הדרך. שניהם מעידים על אותה הנוסחה, שזה הנוסחה פירוס עצרת. וגם כן אבן שועים, זה אחד מגדולי הפוסקים, מביא אותו מרן בבית יוסף, שגם הוא גורס ככה, וכך כותב גם בשאלות תשובות התשבט של רבי שמעון בר צמח. נמצא להקת הפוסקים האלו כולם גורסים את הגרסה שאמרת פירוס עצרת, והכוונה היא עד למדלת לעומר. כלומר, המת הוא גם ביום למדלת. אלא שכמנה בכל התורה כולה, מוסת היום ככולו. גם באבל, לא עלינו, אבל ממש, אומרים מוסת היום ככולו. אז לכן, אם כבר נכנס קצת אחרי זיחת השמש היום, מוסת היום ככולו. לכן מותר ללכת להסתפר אחרי זיחת השמש היום למדלת. וכן הספרדים שקיבלו הוראות מרן, רוצים לעשות חתונות, רוצים להתחתן, לעשות נישואין, עושים אותם יום למד דלת העומר והלאה, יום יום אחרי זה. עד למד דלת ועושים, ולמד דלת והלאה, יום יום מותרים לעשות. אצל אחינו האשכנזים נוהגים למד ג' לעומר, לג לעומר, ולשבותו היום הוא יום שמחה, ויש אומרים גם כי לאו דווקא למד דלת, אלא למד ג' הפסיקו למות, אז לכן הם נוהגים באותו היום כעשות משתה בשמחה שבאותו היום ילולה של רבי שמעון בר יוחאי, אז לכן מערבים את זה ביחד, שמחה של רבי שמעון בר יוחאי, אז לכן בשביל זה באותו היום לא אומרים תחנונים, גם אנחנו לא אומרים תחנון ביום ל"ג לעומר, ושאותו היום בשמחה של רבי שמעון בר יוחאי, כמו שכותב גם כרבינו הארי, שפעם אחת היו על המצבה של רבי שמעון בר יוחאי במירון, הוא וכל התלמידים שלו ולמדו שם דברי קבלה, ואחר כך ערכו שם איזה סעודה, והיה שם רבי אברהם ברוכים הלוי, תלמידו של רבנו הארי, היה איש צדיק וקדוש, והיה, כפי שאמר עליו רבנו הארי, היה גלגול של נשמתו של ירמיהו הנביא, וכל הזמן היה מוחה, כל הזמן היה בכיין, כל הזמן היה מצייר חורבן בית המקדש נגד עיניו, וכל הלילה היה קם מוקדם והולך מעיר את האנשים שיגידו תיקון חצות, והיה ממרר בבכי בשעה שומע תיקון חצות. ואמר עליו רבנו הארי שהוא נשמתו של ירמיהו הנביא. והיה רגיל בכל התפילות שלו, אנחנו אומרים נחם השם אלוקינו בתשעה באב, הוא היה אומר בכל התפילות שלו נחם. גם בשחרית, מלאכה ערבית וכל ימות החול. חוץ משבת ויום טוב כמובן. בברכת המזון שלו גם כן, היה אומר נחם השם אלוקינו את אבלי ציון, את האבלים המשתתפים באבל הזה, נחמם באבלם, שמחם מגורם, כמו שאומרים בברכת אבלים, ככה היה רגיל תמיד. והנה גם אותו היום, לפי השגרה שלו, אמר את זה, בסעודה ההיא שהייתה עדיין סמוכה לקברו של רבי שמעון בר יוחאי. והנה אחרי זה התנמנם קצת רבנו הארי, וגם ככה כמו מזעזע. מה יש? אמר ראה בחלום, רבי שמעון בר יוחאי. אמר לו, תגיד לו לאיש הזה, רבי אברהם ברוכים, מדוע בא פה להשבית את שמחה שלי? אני היום שמח. הוא בא פה ואומר, נחם את אבלי ציון, את אבלי ירושלים. זה הזמן של האבלות? למה מכניס ערבוביה של אבלות ביום השמחה שלי? לכן, העונש שלו, תוך 30 יום הוא יראה בנחמה. וכך היה מסכן, נפטר לו בנו בתוך 30 יום, והיה צריך לשבת שבעה ללכת לנחם אותו. אפשר לומר, זה עלת העלות של סיבת הסיבות, לא זה עונש בשביל זה לבדו. אבל עקוב פנים זה מראה לנו שאותו היום יום שמחה של רבי שמעון בר יוחאי. לכן אנחנו גם כן נוהגים באותו היום, אנחנו לא אומרים תחנונים, ונוהגים בו קצת שמחה, וזה בהילולה של רבי שמעון בר יוחאי. אבל בכל זאת להסתפר ולעשות נישואין, אנחנו שקיבלנו הוראות מרן, עושים את זה ביום למדל את העומר והלאה. משם והלאה. אבל אחינו האשכנזים עושים ל"ג לעומר. השנה ל"ג לעומר חל ביום ראשון. כיוון שחל ביום ראשון, כותב הרמ"א, אם חל ביום ראשון, אז מותר להם להסתפר ביום שישי לכבוד שבת. כיוון שסוף סוף בין כבר ביום ראשון הם צריכים להסתפר. אז מה יחכו עד יום ראשון? שבת נכנסו כשהם מנובלים, אחר כך ביום ראשון הולכים להסתפר, לכן עדיף שיקדימו והסתפרו לכבוד שבת. זה כותב הרמה, זה לפי דעתו של הרמה, אבל לפי ספרתנו אנחנו שהולכים אחרי מרן ואין לנו רשות להסתפר עד יום שני בבוקר, נשאר השנה הזאת כמו כל השנים כולם. אין שום מפרש בזה בין שנה הזאת, נשאר כל השנים, שלא מותר לנו להסתפר או לעשות נישואין, אלא מיום שני והלאה. אם לאדם שיש לו איזה נחיצות רבה שהוא מוכרח לנסוע, מוכרח לאיזה מקום, מותר להסתפר יום ראשון בלילה. אומרים גם כי מחצת היום כחולו בלילה. האמת שזה מחלוקת גדולה בפוסקים. אם אומרים מחצת היום כחולו בלילה, או רק צריך להיות חלק מהיום. הרמב"ן בספר תורת האדם כותב, כבר שאמרו חכמים מחצת היום כחולו, גם קצת הלילה, ליל שביעי כחולו. הוא מביא שכך הורה רבנותם בשעת הצורך, בשעת הדחק. מהר"ם מרוטנבורג, בביאים מרוטנבורג, חולק על זה. סובר, לא אומרים מחצת היום כחולו, אלא רק מקצת היום כחולו, לא מקצת הלילה. הראש הסכים לדעת רבו ובן מאיר מרוטנבורג שאין אומרים מקצת היום כחולו. שאין אומרים מקצת היום כחולו, אלא דווקא ביום ולא בלילה. וכך דעת המחלקות מועד קטן כף א', וכן דעת הרבה ראשונים, וכן דעת מרן בשולחן ערוך יורה דעה סימן שין צדיק ה', שאין אומרים מקצת היום כחולו, אלא מקצת היום, אבל לא מקצת הלילה. לכן, אפילו ללמוד תורה למשל, רוצה ללמוד תורה בתוך שבעה, לא יכול ללמוד בליל שביעי, אלא דברים שמותרים בכל השבעה, כגון דברי אבלות. רק דברים כאלה שמותרים בכל השבעה, אבל דברים אחרים אסור ללמוד בליל השבעה. הרדב"ז סומך על הרמב"ן בדברים של מצווה, כגון ללמוד תורה בליל שביעי אחרי כניסת הלילה, שאומרים מחצת היום כחולו גם לגבי אבלות, אם זה עניין של מצווה, כך סובר הרדב"ז. אבל אנחנו קיבלנו הוראות מרן, לא מכירים בזה. עם כל זה, הרי חדש כותב, במה דברים אומרים? בדברים שהם מדינה, כגון אבלות ממש. אבל זה כולו עניין של מנהג. לפי כך סובר הפרי חדש שמותר לומר מחצת היום כחולו לגבי הלילה, אם יש צורך בכך. דהיינו, כמו שאמרתי, אחד מחר בבוקר הוא טס לחוץ לארץ ונשאר מלבי שערות וקשה לו, סובל מזה, רוצה בלילה לעשות מחצת היום כחולו בלילה, אז מותר, יכול לסמוך על דעת הפוסקים שמכירים, להסתפר בליל למדלת. זה למדלת, זה מוצאי שבת, גם כן מותר. או למשל נישואין, אם רוצים לעשות נישואין במוצאי שבת במקום שעושים נישואין במוצאי שבת, ברוב המקומות ברוך השם מנעו לעשות נישואין במוצאי שבת, פני שזה גורם חילול שבת, שמכינים את כל הדברים, את כל הסעודה של המשתה, מכינים אותה בעבודתנו על בין יום שבת, הרי אנחנו עושים ממש חילול שבת. לכן נהגנו בכמה מקומות שלא לעשות נישואין במוצאי שבת, וזה דבר נכון ואמיתי, שהרי גמרא בכתובות דף ה' אומרת גזירה שמי ישחוט מן עוף, זה יותר גרוע ממי שישחוט מן עוף. מכינים כל מיני דברים בתוך התנור, בתוך זה יש היום כל דברים חשמליים, וממש מבשלים בהם ביום שבת, מעצומו של שבת. לפי כך אין לעשות חתונה במוצאי שבת. אבל במקרה שלמשל אדם עושה באופן פרטי, באופן בהשגחה מעולה שאין שם חשש לנו שבת, אז במקרה כזה רוצה לעשות בליל זמן ד', אם זה בחור שלא קיים תורה ורבייה, יש לו להקל בזה. כי בכלל, כל הדין הזה שאנחנו אומרים שלא עושים נישואין בימי הספירה, כל זה שנוי במחלוקת. אם זה גם באדם שלא קיים תורה ורבייה, או רק באיש שכבר קיים תורה ורבייה. למשל בחור רווק, שעדיין אף פעם נשא אישה. אז עדיין אין לו לא בן ולא בת, לא קיים תורה ורבייה. אז יש אומרים שמותר לו להתחתן בתוך ימי הספירה. כך דעת הרדב"ז, הוא מביא ראיה בדין אבלות. אפילו אדם שהוא חייב לדבר על קרוב שלו שנפטר ב-30 יום אסור בשמחה. כל אדם מדבר על הקרוב שנפטר, אחות למשל, אז אסור לשמוח כל 30 יום. אם זה אבאים, עשו בשמחה כל 12 חודש. ואפילו אחי, בתוך 30 יום, רוצה להתחתן, מותר להתחתן. אם הוא עדיין לא קיים פירה ולוויה, מותר לו להתחתן, אפילו שאין חופה בלי שמחה, עכשיו בלי שמחה, אבל פיקר מותר לו. אז אומר לך, הוא עדי גם, כי בספרת העומר, כולו זה מנהג. אז אם הוא לא קיים פירה ולוויה, מצווה שיעשה חתונה בתוך ימי הספירה. כותב, רבי מנחם גילוזנו בספר שתי ידות. וכך כותב גם כן הכנסת הגדולה, בעיד שכך היה המנהג. הפרי חדש גם כן קיים את זה בדעתו, וגם כן פסק, ואמר שכך המנהג, בזמנו של פרי חדש, שלפני 300 שנה, מעיד שכך היה המנהג בירושלים, שכל בחור רווק שלא היה, שלא עדן, לא קיים פירה ולוויה, היו מרשים לו להתחתן בתוך ימי הספירה. וכך כותב, פוסק גם כן בספר של שבות ישועות יעקב. טוב, עקוב אני משרבי פוסקים שמתירים. לילי שעכשיו המנהג לאסור, בהחלט. כך כותב גם כן בספר מזבח אדמה של הגאון, ובמיוחד בחר שמואל, שהיה פה ראשון לציון לפני 240 שנה. והוא כותב שהמנהג בירושלים כבר שלא מרשים אפילו לבחור רווק להתחתן בתוך ימי הספירה. וכך מעיד גם הרב חידה בספר מחזיק ברכה. כן, יש לנו עדות, על פי שניים עדים מקום דבר, מאז כבר המנהג שלא מרשים גם לבחורים רווקים, לא מרשים להם. אבל כשיש צורך גדול, אפילו בל"ג לעומר מרשים להם, מרשים להם. אפילו שאנחנו ספרדים קיבלנו הוראות מרן, מרן לא דבר על אם זה בחור רווק או קיים פירה ולוויה, מרן לא דבר על זה. לכן בשעת הדחק יכולים להורות להקל, אפילו בל"ג לעומר, או בליל ל"ד לעומר, אפשר גם כן להקל, לעשות לערוך נישואין. אלה שנוהגים שלא מסתפרים, לא מסתפרים עד יום ל"ד לעומר שאמרתי, אם אירע שיש ברית מילה בתוך ימי הספירה, מותר להם לספר ליום הברית מילה, שיום טוב שלהם הוא. שלושה מותרים להסתפר, אבי הבן, הסנדק והמוהל. שכל אחד מהם ביקש ממו בעל ברית, ויום טוב שלו הוא, אז מותר לו לכבוד המילה ללכת ולספר. ויום אחד ברית מילה, ואחד יום השלושים בתוך ימי הספירה, וקשה לו לחכות עד יום למדרת לעומר, עברו 30 יום, הוא למשל לפני הפסח לא היה יכול להסתפר. כי היה לו עבר, ולא יכול היה לספר. עכשיו, גמרו לו 30 יום בימים האלה. שיחכה עד למדרת העומר, זה קשה מאוד, אז מותר לו ללכת להסתפר. אף פי שהוא כבר נהג כל השנים שהוא לא מסתפר בעומר. לא נאמרנו, קודם כל, איך תעשה התרה? כי נעשה מנהג, הלא מנהג נעשה כמו נדר. אם נהג אדם מנהג טוב, ולא אמר בלי זה, זה נעשה עליו כמו נדר. לא אמר לי דבר כזה. כדי שהוא לא רוצה לבטל בכל וכל את ספירת העומר, את התספורת ולספירת העומר. רק אותה שנה שיקרע לו הדבר הזה וזה גורם לו צער, אז אנחנו מתארים לו. לכן מותר ללכת להספר ללא כל התרה. כך מוכח מדברי הדגון מרבבה, בירד העצמה רשות דלת, שכל דבר שאדם מפסיק בנהג, שהוא נהג אותו ולא אמר בבין הזה, הוא מפסיק אותו חד פעמית, לא מפסיק אותו לצמיתות, אז אין צורך לעשות התרה. זה כותב הדגון מרבבה, כך כותב גם הרב מתי יהודה עייש בסימן תקופת א' לגבי מנהג של אכילת בשר ויין בשבוע תשעה באב. וכן גם כן כותב ככה בשלוש תשובות חתן סופר ועוד כמה פוסקים. לכן למעשה אומרים לו שמותר לו להתפשר בזה. בימים האלה מותר לומר שהחיינו על כל פרי חדש, ואין לאסור לומר שהחיינו על פרי חדש. אף אפי שבספר רעילות אפרים, רעילות אפרים זה הגאון בעל כלי יקר, באפרים לונקיס כותב שהמנהג שלא נאמר שהחיינו בימים האלה, פני אבל על תלמידיו של רבי עקיבא. אין לדמות באמת, אין להשוות כימי הספירה לימים של בין הבצרים. בין הבצרים, ב-17 בתמוז עד שעה באב אנחנו לא אומרים שהחיינו. שמה זה חורבן, חורבן בית המקדש. זה אסון כללי לכל ישראל. הובקעה העיר והתחילה התחלת החורבן. אבל מה שאין כן בימים האלה, הרמב"ן בפרשת אמור כותב ימים של הספירה יש בהם קדושה כמו קדושת חול המועד. כך כותב הרמב"ן, ויש לזה גם כן יסוד בזוהר הקדוש, פרשת אמור. וכן לכן, כיוון שזה יש פה קדושה, אז רבה. כן, לא בשביל זה אנחנו צריכים להשוות את ימי הספירה לימים של בין המצרים. לפי כך מותר לומר שהחיינו, כך העידו כל גדולי ישראל, שהמנהג הוא שאומרים שהחיינו בימי ספירת העומר. למשל הגאון רבי יצחק לפרונטי, יש לו ספר פחד יצחק, הוא מעיד שככה מנהל פשוט שאומרים שהחיינו במאה ספירה על פרי חדש. וכך מעיד גם כן הגאון רבי דניאל טירני מטירון באיטליה, יש לו ספר, ספר עקרי הדת, מעיד שככה היה מנהג פשוט בכל גלילותיו. וכך כותב גם כן בספר מאמר, מאמר מרדכי. כך כותב גם כן בחיים פלאצ'י בספר מועד לכל חי. כך כותב גם בנור מיצחק פלאצ'י בספר אפל הלב. וכן, הלהקת הפוסקים שלנו כולם מעידים שאומרים שיחיינו בימים האלה. לכן לא צריך לעשות חמורות לדברים האלה. אם בא לאדם פרי חדש, לא ימנע עצמו מנובב שיחיינו, בין בחול, בין בשבת. אבל לעניין מלבוש, מלבוש חדש, בגד חדש, בזה יש איזה אסמכתה, יש ספר יוסף אומץ, של אחד מגדולי רבני אשכנז, רבי יוסף יוספה, הוא לפני 300 וכמה שנים, אז הוא כותב שמנהגם שלא לבוש בגד חדש בימים האלה, כדי שלא יצטרך לומר עליו שיחיינו. ויש הרבה שחולקים על זה, יש גם, גם על זה יש מחלוקת. יש ספר של איזה תשובות למשה מרדכי רבי מרדכי וינקלר, זה חותנו של הגאון דושינסקי, שהיה ראש בית דין של העדה החרדית בירושלים. אז הוא כותב בספרו למשה מרדכי, אף אפי שיש מקומות בגליל העליון באשכנז היו נוהגים להחמיר בזה, אנחנו בכל גלילותינו נוהגים להקל בזה. שלושים בגד חדש מרחים שהחיינו ממאה ספירה ולא חושבים בשום דבר. כך מעיד הרב, נאמר עלינו הרב, שהוא כך באמת המנהג שלהם. וגם כן הרבה חיים פלאצ'י כך כותב ועוד כמה. לכן למעשה, אם רוצה לבוש בגד חדש, יחדש אותו ביום שבת. ואז בשבת, בקו בחוד, יש מדע אמר שזה ימי שמחה, שבת גם כן ימי שמחה, שכתוב, ביום שמחתכם ומועדכם, אומר בספרי, ביום שמחתכם אלו השבתות. ועל סמך זה כתוב בשבוע להזכת, לכן תקנו חכמים אמר בתפילה, ישמחו במלכותך שומרי שבת וקורא עונג. גם שבת לא שמחים, גם אז ישמחו במלכותך. אתה אומר שבת עכשיו, אתה עומד בחג, בחג כתוב ושמחת בחגך. אבל בשבת לא כתוב בתורה. אלא סמכו על הרמז וביום שמחתכם אלו השבתות. אז לכן כיוון שמותר לשמוח, אז אדם ישמח גם כן בבגדים שלא יברך שיחיינו, וזה נעשה לזה בשמחה. לכן אפשר להקל בזה. אבל במסחות לא צריך. אלא אם כן הוא יש לו ברית מילה באותו היום, רוצה לבוש בגד חדש, עבוד המילה. אז בבקשה, יברך שיחיינו. מותר. כיוון שאותו יום, כמו יום טוב שלו, אז לכן אפשר להקל. בשעה עכשיו, הזמן טוב. שבוע הבא עדיין לא ישנו את השעון, בחצות משנים את השעון. אז בשבוע הבא כרגיל, שבוע שאחריו בשבת, שבוע הבא נדבר. ואני בבקשה אומר אותך נבוא זכות יותר, כמה שעושות שנעבר, אז אנחנו נכנס הבא, זה כבר ירדים, תודה וידים.